ברוכים היום לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכל מלמלו, ובכל פרק אנחנו פוגשים אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שעשה איזושהי דרך שהיא לא טריוויאלית, ואני חוזר על עצמי כי אנחנו מקליטים פה פרק שני, אז זה קצת מוזר, אבל אם אתם רוצים לשמוע את ההקדמה לפרק הזה, אז תקשיבו לפרק הקודם שעשיתי עם דוקטור דניאל הראל, ואנחנו עכשיו הולכים לצלול. בפרק הקודם דיברנו, איך היית מגדיר את מה שדיברנו בפרק הקודם? אם היית מנסה לתת לזה איזה
בדיקה של המים.
בדיקה של המים?
וכל מיני אזורים שונים, כן. אנחנו ככה פרסנו את המפה המאוד גדולה ורחבה.
מעניין.
של כל האזור.
לי נורא הרגיש המקום, אם אני מנסה לאסוף את השם של הפרק הקודם, אני לא יודע מה נקרא לו בסוף, אבל זה קשיבות לקיום וסנכרון בתוך הגן שאנחנו נמצאים בתוכו. והתחלתי באקספוזיציה של הפרק הקודם להגיד שאנחנו ניגע ביונג, וזה נגענו בו קצת מלמעלה, אבל לא נכנסנו ככה דיפ דייב, ועכשיו קצת בא לי יותר להיכנס לבפנים. אז השאלה הראשונה שבא לי לשאול אותך...
אני רק אגיד שהבדיקת של המים זה נשמע, כאילו זה כן מתחבר לי ממש עם הקיום והקשב לקיום, כי זה כאילו קודם כל... דיברנו על הרבה הרבה נושאים שונים, שלכולם יש איזה כמה תמות שעוברות בין כולם, אז הרגשתי כזה, פרסנו את כל המניפה של הדברים שאנחנו, תמונת עולם כזאת.
משפט יפה שאם אנחנו כבר במים, אז משפט יפה שאמרת לי בשיחה שהקלטנו מיום שישי האחרון, אמרת לי ש... בתמה, לא זוכר,
ברוח ובפילוסופיה.
כן, אבל שאין מים רדודים.
כן.
שבעצם בסוף לא משנה לאן אתה, איזה קונספט או איזה רעיון או איזה משהו שאתה רוצה להתפלפל עליו ולהיכנס לתוכו, בסוף אתה מבין שאין באמת מים רדודים, שהכל עמוק.
וגם הוא יוביל אותך לכל השאלות האחרות, לכל הנושאים האחרים, לכל הסוגיות שחשבת שאתה משאיר בצד כרגע. לא משנה למה אתה דבר, אתה תגיע משם לכל השעה.
זה לא קרב עבוד מראש? אני רוצה לשאול על יונג, אבל לא תפעם, כן, אנחנו בורחים למלא שיחות צד, נעשה את זה. בוא נחזיק את זה, אבל כן, גם דיברנו על נאות סמדר
בין הפרקים. לפעמים כדי להיות משהו באמת, צריך לשחרר ולוותר על מה שאתה לא. וזה כל רגע בחיים שלנו, אנחנו צריכים להבין, אם אני באמת רוצה להביא את הדבר הזה, למקצע את הסטנדאפ שאני עושה, את הבישול שלי, אז אני צריך לפחות לתקופה הזאת לשחרר את התחביבים האחרים, באותה מקצועיות, נכון? אני אומר, אני לא כזה עכשיו. יכול להיות שבעתיד, מתוך מה שהשקעת בו, מתוך שיחה שאתה הולך בה, אתה תגיע בסוף לעוד נושאים, אבל אתה חייב כל הזמן, גם יונג מדבר על זה, הוא אומר, תגנן את הגן שלך, תחתוך את הצמחים שלך. האינסופי הוא בלתי ממוצא, ולא משנה מה, אתה לעולם לא תוכל להגיע לכולו. וככה הנשמה שלו אומרת לו במסעות שלו. עדיף לך לגזום את הצמחים שלך, המילה שחיפשתי, לגזום את העצים, לטפח את הגינה הקטנה שניתנה לך, ולא להשאיר גינות עצומות לא מטופחות ולא מעובדות, רק כי כל הזמן רציתי שזה יהיה גדול ומלא וגדוש בהכל. אז יש לך את הפינה הקטנה שלך בעולם, תעשה אותה, כן, תשחרר את הדברים שאתה לא, אני אומר בהערה צד, מתוך הגינה שלך יגיעו גם חיות חדשות וצמחים חדשים ותתפתח להרפתקות נוספות, אבל יש לך גינה, תטפח אותה, אתה לעולם לא תמצא את האינסוף, את הבלתי נגמר. וזה
כן.
אחד הדברים החשובים שיונג מגיע איתם במסעות שלו.
זה גם, שוב, אני מושך את זה הרבה לעצמי, המקום הזה של אצלי היה תקופה ממש, כאילו, עד היום זה עדיין בטוחים, מן הסתם זה חלק מהכוחות של היותר, של הגדול, של ההרבה, של המקבילות, של לטרוף את הכל, לאכול את הכל. ועכשיו דווקא אני עובר איזשהו תהליך הפוך של התמעטות, שזה בדיוק מה שאתה אומר, של רגע להיכנס פנימה, של רגע לבחון באמת בעומק, ולא רק ברוחב, את הדברים שמדויקים ולא מדויקים ומרגישים נכון, ואת ההליכה בתוך השביל של הדבר, ו... זה גם היכולת הזאת היא באמת, וזה גם חלק מה... יצא לי גם לדבר קצת על משנה תודעה עם מישהו לפני יומיים, וגם יש את החוויות של הפירוק של הסלף והראייה הרגע של התהליכים, אבל גם יש את המקום של החוויה שאולי יותר אסתטית הרבה פעמים, של אני באמת רואה את הצמח ואני יכול לבהות עכשיו בפרח הזה איזה חצי שעה ולראות בו רבדים שאני לא יודע לראות ביום יום. וכמה האנלוגיה הזאת של הרגע... כמה הסיטואציה הזאת שהיא נורא מוחשית, של אני בוהה בצמח, כמה עומק יש בה במקום של רגע. אני גם מסוגל לבהות באמת בערכים שמניעים אותי, לבהות באמת במערכות יחסים שיש לי, לבהות באמת במבנים שיצרתי ובניתי, ולראות רגע את המתחת לפני השטח, לפתח את היכולת רנטגן הזאת שבוחנת רגע מבניות של דברים. ורוב הזמן אנחנו חושבים באידיאס, ברעיונות, ו... המקום הזה של לבחון סטרקצ'רינג בכלל של דברים, הוא רעיון שמאוד מעסיק אותי בזמן האחרון, של להניח, לייצר ספק בסטטוס קוויים מסוימים שלרוב אנחנו בכלל לא רואים אותם, שהם פשוט דפוסים על גבי דפוסים ואמונות על גבי אמונות שאנחנו פשוט רצים איתם.
כן, נראה לי שאחד הגילויים הישנים חדשים, אבל הגדולים של התקופה שלנו, זה שאנשים, כולנו מתחילים להבין שיש חלל אינסופי בפנים, והוא אישי, והוא מחובר ברבדים שונים לקולקטיביות ולעולם כולו, אבל ממש כמו שיש חלל בחוץ, חלל חיצון, ושולחים חלליות, ורק התחלנו כזה לגשש, פרובס כזה, בעולם הזה, אנחנו מבינים שיש את זה גם בפנים. מה שנקרא סייקונאוטס, אנשים שחוקרים את...
סייקונאוטס.
פסיכונאוטים, זה אנשים שבדרך כלל משתמשים בחומרים משנה תודעה, כדי לחקור את התודעה שלהם. ושם יש גם הרבה רבדים וכיוונים. חלק עושים את זה רק בשביל ההנאה והטירוף שרואים שם, חלק ממש עושים את זה כעבודה. אבל זה לא קשור רק לחומרים, כי זה הרעיון של הסייקו, של הסייקי, של הנפש שלנו, שאנחנו מתחילים לחקור אותה, ממש להתחיל לגשש, להתחיל למפות. זה שחווים הרבה דברים, גם בפסיכדלים, גם בחלומות, גם בוויז'נים, לא אומר שהכל אמת, לא אומר שהכל מועיל וכדאי ללכת אחריו, כי אתה באמת יכול לבהות בצמח לנצח, אם אתה תהיה מספיק מכוונן ועם חומרים ועם סטינג לדבר הזה, ולא בטוח שזה הדרך הכי טובה לבלות את חיי האנוש שקיבלנו. אז עולה שאלה, גם שטיינר שוב מדבר על זה, שגם ברוח שאתה רואה דברים, לא הכל זה דברים ללכת להם ולא הכל זה אמיתי. אתה חייב לעשות עבודה של מדען, עבודה של תודעה יציבה וחזקה, כדי לברר, to sift through, מה שאמיתי ומה שכדאי. וזה גם מה שמיוחד בתקופה שלנו שבה התפתח, מה ששטיינר קורא לו אני, ויונג מדבר על הסלף. אבל איזושהי תודעה, שהיא מספיק יציבה, שהיא מספיק, נקרא לה אפילו מדעית, נקרא לה אפילו מטריאליסטית, חומרית, מבוססת. הרעיון הוא שאנחנו, האני הזה שלנו שנמצא פה, ואחרי שהאגו מתפרק, ואחרי שיש איזה dissolution של המבנים שלנו, עדיין נשאר איזה משהו שם שיכול להיות יציב ולעמוד ולחוות את חוויות ולברר ולהגיד את זה כן, את זה לא. כי אם אין לנו את הדבר הזה, אז אנחנו יכולים להיסחף אחרי הרוח, להשתגע, לאבד את זה, ללכת לכיוונים מאוד לא טובים, להתפרק ולא יכול לחזור, ליצור תנועות חשוכות, לפגוע באנשים ולמות, נכון? כמו שדיברנו על הפרדס, על ארבעה נכנסים לפרדס, אחד מציץ ונפגע, אחד מת, רק רבי עקיבא יוצא וחוזר בשלום, נכנס וחוזר בשלום. וזו השאלה של כל ההיפתחות אל הדרך בהרוח, זה איך אתה נכנס למקומות האלה ויודע לצאת מהם ולחזור בשלום ועם אינסייטס, ועם חוויה עבור כולם.
אני מתחבר למה ש... וגם נראה לי קצת דיברנו על זה, ואז אנחנו נחזור ליונג. פיטרסון מדבר על זה, ג'ורדן פיטרסון, הוא מדבר הרבה על המקום של you need to become a monster.
ואז to check it.
ואז you need to learn how to control it.
בדיוק.
ואז to deconstruct it. והוא מדבר על זה הרבה בהקשרים של... זה גם... אנחנו הרי אומה קצת כאילו גברים, במיוחד צעירים, של דור ה-Y ודור ה-Z, גדלנו בסביבה שיש בה מין האתגר, כי פתאום הריבוי אפשרויות, הפרדוקס הבחירה הזה שכולנו נכנסנו לתוכו, שבעבר אבא שלי היה סנדלר, אז כנראה גם אני הייתי ממשיך את העסק המשפחתי להיות סנדלר, ופתאום היום אני יכול להיות הכל, זה נורא מבלבל. ואנחנו, כשאנחנו הולכים לקנות שמפו, אנחנו לא רוצים שיהיה 14,000 שמפויים לבחור מהם, אנחנו רוצים 4. צמצם לנו, תן לנו מתוך משהו כבר מסונן, ופתאום יש את הדבר הזה של אי ודאות. 2, אנחנו חיים באיזה סביבה היום שהחינוך הוא הפך מחינוך נוקשה של סמכות, לחינוך שהוא מתערבב עם חברות ועם הרבה דברים נוספים, וגם עם איזושהי אמירה כללית של אתה יכול להיות כל מה שתרצה. איזה מין תשדורת כזאת שאנחנו מקבלים אותה. וגם האנושות כבר כאילו באיזשהו מקום, אני הגעתי מקום 14 ואני אקבל עדיין גביע השתתפות. אני עדיין מקבל איזה פרס. ואז פתאום פוגשים מציאות שהיא יותר מורכבת. אנחנו פוגשים מציאות של תחרות על משאבים. אנחנו פוגשים מציאות של אתגרים וחיכוך. אנחנו פוגשים מציאות של לא, אתה לא יכול להיות כל מה שאתה תרצה. יש לך מתנות, יש לך סקילים שהם יותר משמעותיים ופחות משמעותיים, ואתה צריך ללמוד את עצמך פנימה ולהבין איפה התשוקה שלך משתלבת עם היכולת שלך ועם הרבה דברים. ויש גדל פה קצת, לעניות דעתי, דור שהוא טיפה אבוד, ואני פוגש הרבה מהם. וזה מתקשר למקום הזה של מה שאמרת, של להגיע להתעסקות עם התודעה, ובטח עם חומרים או עם כל מיני דברים נוספים, אחרי שכבר ביססתי קצת את היותי, את הפרסונה שלי בעולם, שכבר כשאני, אני כבר מספיק יציב עם שורשים, שזה לא יסחוף אותי. אני עומד, אני מצליח, אני נכנס לים, אני מתחיל להיכנס לים, אבל המים לא יסחפו אותי, כי אני מספיק יציב ובמודעות ובשליטה, וכבר למדתי קצת לשחות, ואני באתי ובדקתי לפני זה לאיזה מקומות אני הולך, ואז שאני מגיע רגע להתעסקות הזאת ולהתפלפלות, היא מגיעה לי ממקום שהוא יותר בשל להכיל ולבחון ולשנות, ובמקום בוחן, ולא ממקום של אני פתאום הופך להיות, כן. אין לי סנטר, אני יכול להפוך לה לנידף שמתנוע נע עכשיו בכל מקום.
וגם לא סתם כל המסורות הרוחניות בעולם מדברות על איזשהו סף, איזשהו גיל, איזשהו מצב מסוים, שרק ממנו אתה יכול להתחיל בכלל לעשות את המסע שיבה הביתה, המטאפורי, החזרה וההיפתחות אל המקור האחד שאנחנו באים ממנו, ובקבלה מדברים על רק גיל 40, נכון? ואצל ההינדואים יש רק אחרי ש...
גם יונג אומר גיל 40, לא אינדיבידואציה, ששם כן, מתחיל התהליך.
כן, החצי השני של החיים בגדול, כן. וגם ההינדואיסטים מדברים על זה שרק אחרי שעברת את העסק המשפחתי, את הכישורים, את החובות שלך לילד שלך, והוא... took hold, took charge on your business, ועכשיו הוא מנהל את העניינים, רק אז אתה יכול לפרוש אל היער, ולהפוך עוד פעם לנווד פרוש כזה שמסתובב.
מעניין.
וחוזר, יש לך את החובות, ויש גיל שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו פיזית, נכון? אם לא יהיה לי גוף שעובד וכושר וכולי, אז לא יעזור אם אני רוצה או לא רוצה משהו אחר כך. אז יש זמן לבנייה פיזית, יש זמן לבניית כישורים נפשיים, יש זמן לבניית כלכלה ועתיד ותשתית וילדים וכל הדברים האלה, ויש זמן, שוב, הגילאים קצת יכולים לזוז, אנחנו בעידן אחר גם. אבל יש זמן שאחרי שאתה יציב ויש לך עוגנים במציאות, אתה יכול הרבה יותר להרשות לעצמך לפתוח את המודעות שלך למצבים אחרים, ואולי לבסס איזה קשר עם כל המצבים האחרים האלה, בלי, תמיד יש פחד, אבל עם קצת יותר אמצעי זהירות של לא להשתגע, לא לעשות רע, לא לפגוע בעולם, לא להתפרק עד לחוסר צורה, וההיסטוריה האנושית מלאה גם בכל הצדדים שכל הניסיונות שלא הצליחו. אבל כן, חשוב לנו בגילאים מסוימים ובזמנים מסוימים לעשות משהו, ורק במצב מסוים להתחיל את המחקר, שוב, איבט יונג מדבר על החצי השני של החיים, זה התהליך לעשות. שטיינר מדבר על זה בשוויונים, נכון? ומדבר על זה, אני אומר לך, בגיל 28 זה גיל ממש מעבר שמתחיל חלק חדש בחיים. בגיל 32-33 זה שנה של היפוך. הוא סיים את התיאוריה שלו בגיל 64, והוא גם מת בדיוק בסיום התיאוריה שלו.
קטע.
שזה מאוד מאוד מעניין, אבל...
יש איזה משהו, אני לא זוכר אם זה פלטון או אריסטו, סוקרטס, או מישהו מהיוונים שאמר ש- First you need to become a warrior. Then you need to become a businessman. Then you need to become a politician. And then you need to become a philosopher. שזה איזשהו סייקל כזה של אני לוחם, אני במעש, אני בעולם החי, אני בטריטוריה, אני בתוך המערג הזה. אחר כך אני יצרן, אני מייצר מקומות עבודה, אני מעניק לקהילה פנימה, אני לא מגיין רק בפיזיות, אלא אני גם יוצר דרך הערך ודרך הזה. אחר כך, כשכבר הבנתי איך הדברים עובדים גם מהמעס וגם מהזה, והענקתי ויצרתי, אז אני הולך לבוא ולעזור ברמה יותר מקרואית, לבוא ולהכווין את הדברים אחרי שחוויתי, ובסוף אני כבר הופך להיות לתינקר.
כן, לא שמעתי את זה, אבל נשמע מעניין מאוד, ונכון, כדי יכול לנראה.
איפה המפגש הראשון שלך היה עם יונג? ולמה הוא מעניין אותך? למה נמשכת אליו?
כן, אני אגיד כבר על התחלה שבאמת יונג מאוד מעניין אותי, אני לא מומחה אליו ולא יודע הכל עליו, אבל מאוד מתעניין בו בשנים האחרונות, ומתוך העניין שלי אני פועל. האמת שזה מצחיק, וקשור לסינקרוניסיטיז, כי כשהייתי בן 21 או 22, אז גרתי בארצות הברית, ועם הלהקה שהייתה לי בזמנו.
וואלה.
כן, והגעתי לאיזה חנות שכזה קומיקס וכל מיני כאלה, בובות כאלה, ומצאתי שם בובה של יונג. ויום לפני שראיתי את הבובה, בובת אקשן פיגר כזה, וקראתי איזה משפט של יונג.
זה של יונג? זה קטע למצוא בובה של יונג?
זה כזה חנות של דברים מוזרים בלוס אנג'לס, ויום לפני זה קראתי במקרה ציטוט שלו בספר אחר, שאמרתי, וואי, מה זה יונג הזה? הוא ממש מעניין. אהבתי את הציטוט, ראיתי את הבובה, אמרתי, יאללה, זה עלה איזה $4, לא יודע. לקחתי אותה. היא הייתה אצלי 15 שנה על השולחן, עד שהתחלתי לקרוא פתאום ספרים של יונג, ולעבור איזשהו חניכה, ליווי, טיפול, עם מטפל שברוח מאוד יונגיאנית, פסיכואנליטיקן יונגיאני, והדברים האלה פשוט brought home, גם את החיבור שהיה לי את הבובה הזאת, שלא ידעתי מי ומה הוא כל הזמן, וגם עם הספרים ועם העמקה, ועם הדרך המסוימת שאני לוויתי בה, וזה דיבר על הרבדים שמאוד עניינו אותי, על מיתולוגיה ועל דתות ועל... ועל סיפורים, ועל מבנה של נפש, ועל ארכיטיפים, וכל הדברים שיונג הביא, שחלק מוכרים בציבור, חלק פחות. אבל זה היה ממש ממש מרתק, והיום אני פשוט העמקתי בה, לא יודע, 5-6 שנים האחרונות, זה 15 ספרים שלו, וספר האדום המפורסם,
שזה קטע, הספר האדום.
כן. יונג, שדיברנו הרבה על יונג ועל שטיינר, גם מפגשים הקודמים, יונג, אם אני זוכר נכון, הוא נולד ב-1875, הוא מת ב-61 או 62, אז הוא גם התקופה של פרויד והתקופה של שטיינר, כולם היו באותו
חבר.
זה גם מעניין, כי יונג, תחשוב, הוא נמצא בשוויץ, פועל את כל הגילויים שלו בשוויץ, ובדיוק באותם זמנים ובאותם ערים אפילו, בציריך וז'נבה, נמצאים גם אלברט הופמן שמגלה את ה-LSD, הדאדה והסטרוקטורליזם, כל התנועות האלה שמפרקות את המבנים של המציאות ומסתכלות על זה מחדש, הכל קורה שם, וזה קשור שוב לסנכון, יש רגעים שרעיונות פתאום יורדים, וכמה אנשים קולטים אותם, כל אחד בזווית שלו, ומשהו קורה.
וזה גם מלבר אחד את השני, כי הם מתקבצים, נהיית גרביטציה שמושכת אותם אחד לשני.
כן, אז משהו קורה, זה תור זהב של עיר מסוימת, או של מדינה מסוימת, שיש כזה צ'ינג, כמו במשחק מחשב, כאילו, עכשיו הכל עובד שם, כמו לקבוצת כדורסל כזה שהכל חם ועובד. ויונג גדל בציריך ובן לקומר, קצת כמו ניטשה, וגדל בתרבות הפרוטסטנטית, והוא מתחיל ללמוד פסיכולוגיה ורפואה, והוא הופך להיות התלמיד של פרויד. מדברים על...
מה הפרש גילאים ביניהם? פחות או יותר? לא מחפש אותם דרך?
אני לא יודע, אבל אני חושב שיש איזה 15-20 שנה בטוח לפרויד, כן?
שזה הוא... כאילו, אני שואל בהקשר של כאילו... הפער הוא של בן והאב.
לא, מין? אני לא יודע את הגילאים של פרויד, אבל ללא ספק פרויד היה דמות אב ליונג. Aha. ממש, עם כל המשקלים, הקומפלקסים, הכל, וזה מאוד, זה כל ההיסטוריה שלהם, זה יונג ופרויד נפגשו בפעם הראשונה, וביום הראשון שנפגשו הם דיברו 13 שעות ביחד. שיחה של 13 שעות, כמו שאנחנו עושים עכשיו, בלי הפסקות פיפי ובלי כלום.
חיתולים, היו כן. חיתולים.
ופרויד שכבר נתפס, יונג גודל על ברכיו ויודע שפרויד זה ה... ועד סופי ימיו הוא יגיד שהוא מגלה אולי אחד הכי גדולים של האנושות ואחד המורים הגדולים שהביא... זה לא שהוא המציא את הרעיון של התת מודע, גם אפלטון דיבר על זה, אבל אין ספק שפרויד מביא את זה בצורה מדעית, פרויד היה ביולוג, והוא מביא את זה לקדמת הבמה התרבותית, ומסביר שנותן מדעית גישה לרעיון הזה שהמודעות שלנו היא רק קצה הקרחון, שמתחת לפני הים יש עוד אין סוף עולמות שנבנים אחד על השני. ופרויד מנסה להפיץ את התורות שלו במאבקים שלו נגד כולם, ויונג הוא אחד מהתלמידים, הוא התלמיד הבכיר שלו, הוא יורש העצר, הוא הבן אדם שאמור לקחת את כל התורה שלו להפיץ, לבסס אותה, הם מדברים, הם אוהבים, הוא דמות אב שלו, הם מנתחים את החלומות אחד של השני, עושים אנליזה אחד לשני, ויש קשר אמיץ ויפה, נוסעים ביחד לארצות הברית, נותנים הרצאות, מקבלים כבוד משותף ביחד. אבל מגיע נקודה, וזה גם חלק מהגילוי של יונג, כי יונג חווה את זה בחלומות שלו, הוא מגלה הרבה דברים דרך החלומות שלו, ואז הוא מתחיל להבין שהחלומות הם לא סתם פנטזיות, או הדחקות של דברים לא מודעים, אלא יש להם משהו להגיד לנו. וזה גם חלק מהקרע שלו עם פרויד. אז בעוד שפרויד חשב שחלומות ופנטזיות זה הכל מין עבודה של המוח על קראי היומיום, ובעיקר הדחקה של דחפים מיניים, וכל מה שהתרבות לא קיבלה, כל העיד, כל הדברים שלא הסכימו שזה לא בסדר, אז נדחקים לתת מודע, שהוא כאילו מחסן של כל התכנים הלא רצויים, ולפעמים הם יוצאים ומתבטאים בחלומות, ובעיקר זה ביטוי לדחפים מיניים. זה פרויד. יונג מתחיל להבין שאין מצב שזה ככה, שלא יכול להיות שזה רק, שרק לאיברים המיניים יש דחפים, אלא לכל האורגניזם שלנו, לכל האיברים, לכל הכוחות והאנרגיות שלנו, יש רצונות ודחפים ויכולות הבאה, ומה שאנחנו רואים בחלומות, הוא משהו משמעותי, שיש לו משהו להגיד לנו, הרבה יותר מרק תת מודע מודחק, אלא גם דברים ארכיטיפיים, דברים מיתולוגיים, ואיך הוא מגלה את זה, שזה ממש מעניין, הוא עובד בבית חולים לחולי נפש, והוא מתחיל לראות, הוא מטפל בחולים, והוא מתחיל לראות שלמטופלים שלו, החולי נפש שהוזים ומשוגעים, יש...
כביכול.
כביכול, חלקם כן, חלקם כביכול, יש, הם מספרים פנטזיות ותמונות, שהן דומות אחד לאחד לתמונות מיתולוגיות ממצרים עתיקה, מהפולחן של מית'רה בפרס, לדברים הבורג'ינים, לדברים של האינדיאנים של הפואבלו בצפון אמריקה, והוא, מתוך עניין, קורא כבר מיתולוגיות, קורא דתות, יש לו ידע נרחב מאוד, שברור לו שאין לאנשים המאוד רגילים, מאוד פשוטים, שבמקרה נמצאים בטיפולו.
שזה לא בייסט, כאילו, שזה משהו עמוק יותר.
ממש, הוא גם בודק את זה במשך הרבה שנים, אבל הוא מצייר, הציורים והתמונות שהוא מקבל הם אחד לאחד, כמו טקסי חניכה ממצרים העתיקה, עם אותו חיפושית ועם אותו כתר באותה צורה, ועם שמש שיוצרת, והוא מתחיל להבין שיש פה משהו שהוא משותף. שהחלומות והפנטזיות נותנים לנו, הוויז'נים, לא חלומות בהקיץ רק, הם נותנים לנו איזה גישה לאיזשהו מימד, לאיזשהו מבנה, שהוא repository, מין ארכיון של האנושות. ויש שם תמונות שהן משותפות לכל האנושות. וכמו שהגוף שלנו יש לו גם מבנה שמאזן את עצמו והומוסטזיס וכל דבר, והוא דואג לעצמו, ויש לו איברים שיש להם היסטוריה, נכון? התוספתן, עצם הזנב, אנחנו רואים אותם ארכיאולוגית בגוף, אפילו שהם כבר לא צריכים. כן. גם לנפש יש מנגנונים שמאזנים את עצמה. גם לנפש יש מבנים קדומים שכבר לא נמצאים היום, אבל יש שאריות שלהם. הוא מתחיל לראות את הנפש כאיזה מבנה, והוא מתחיל למפות מה קורה שם. יש לזה היסטוריה, יש התפתחות לנפש האנושית, יש בתמונות או איברים שקיימים בה מאז ומתמיד, ואנחנו רואים שאריות שלהם. היא מאזנת את עצמה, כך שחלומות מסוימים מאזנים את המצב שאנחנו מזוהים איתו במודעות. גבר אגרסיבי שמנהל הרבה אנשים ותמיד בשליטה, תמיד חזק, יחלום הרבה פעמים על פתאום מצב שהוא מין עבד נרצע תחת מגפיה של איזו אישה דומיננטית, וכי משהו בתודעה שלו מנסה להגיד לו, היי, אתה מזוהה יותר מדי עם הפרסונה הזאת שאתה לקחת על עצמך, ושים לב, כמו איזון שאם אתה אכלת יותר מדי, אז זה מעכל ואז אתה עייף, אז הנפש מנסה לאזן את עצמה. זה אחד הפונקציות של חלומות, יש עוד פונקציות. והוא מתחיל לגלות את כל הדברים האלה, ופרויד לא מקבל את זה. הם רבים מאוד, ודרכם נפרדת, ויונג הולך לשיטותיו, ומה שמתחיל מסע מאוד מאוד ארוך של גילויים, שלאט לאט נפרוט אותם אולי פה, אבל זה רק מבחינת הרקע. ואולי רק נגיד גם עוד משהו קטן, ש... יונג השפיע המון על התרבות שלנו, לא תמיד יודעים, אבל אולי אנשים שמעו על ארכיטיפים ועל הצל, ואולי על אנימה ואנימוס, הכוחות הנשים והגברים המקבילים. לכל גבר יש אנימה, מין כוח נשי, מקביל בנשמה, ולכל אישה יש אנימוס, את הצד הזכרי המשלים שלה, ופרסונה, ואמרנו, וגם כל הרעיון הזה של מסע הגיבור, אם אנחנו מכירים את ג'וזף קמבל ואת המסע הגיבור ואת הסרטים האלה כמו שר הטבעות וסטאר וורס והרי פוטר, שכולם בנו, למה הם עובדים? כי כולם בנויים על איזה סכמה, על בן אדם שצעיר שנקרא למשימה.
עם תום מסוים. כן, שהוא אז...
יוצא לה מהמוכר שלו, פתאום מקבל איזה מדריך wise old man כן. כזה, איזשהו evil power שהוא צריך, כל הדבר הזה...
לוקח שותפים לדרך, בדיוק. הרגע הקריאה, הרגע בדיוק. הזה...
אז כל הדברים האלה זה תורות שיצאו מהמחקר של יונג והשפיעו על כל הסרטים הגדולים שאנחנו מכירים, שנתנו מין תרבות נרטיבית לאיך בכלל, מה זה הסיפור ההרפתקה האנושי?
Save the Cat, אתה מכיר את הספר?
Save the Cat זה ספר של תסריטאות כזה, לא?
כן, שהוא בגדול...
סינקרוניסטי מושלם, כי אני אמרתי את זה עכשיו, אבל הרגע הלעלתי, כשחיכיתי מחוץ לפודקאסט שלנו, הלעלתי בספר שנמצא לך פה, פתחתי סתם בעמוד, והיה כתוב Save the Cat, משהו של תסריטאות.
מה אתה אומר?
זה קרה לפני שעה, כן. ממש פה פעם ראשונה ששמעתי על זה, ועכשיו אתה מעלה את זה, ואני כאילו ידעתי על זה.
איזה קטע.
צ'ינג.
קטע. כן. לקחת את הספר נראה לי טופ ספיקר של חי סגי.
כן, פשוט פתחתי לראות מה זה הספר הזה. והיה כתוב שם סייב דה קט, זה פעם ראשונה
שם. בעמוד רנדומלי לחלוטין.
סתם גרב, עכשיו אתה מעלה את זה.
מצחיק. אז בסייב דה קט ממש הם, כאילו זה ספר כזה של, לא זוכר כמה עמודים, שממש אומר מה צריך להיות בכל עמוד בתסריט, ונותן את התבנית המדויקת של רמזים מטרימים ודברים וזה, של כאילו מבניות וכמעט, שוב, ארגזים של שוברי קופות זה ממש במודל הזה, ממש, כן. כאילו, אחד לאחד במבניות הזאת שעובדת פשוט, כן. בנוסחה הזאת שעובדת אצל אנשים.
ויש הרבה דברים, למה הסיפורים מסוימים עושים לנו? למה סרטים, פרסומות? למה יש נוסחאות לדברים, אפילו שאפשר לזוז בהם? כי הנפש שלנו יש לה מבנה, והמבנה המסוים הזה מתכתב, מחזיק, רואה, עובד עם דברים מסוימים בעולם, ולכן אנחנו מזדהים עם דרך מסוימת שבה הדברים קורים. ו... אפילו אותה, התמונה מפורסמת, נגיד, תראה לכל בן אדם, בכל תרבות בעולם, את הציור הזה של אחו עם שביל שנעלם בין הרים ואל מול שקיעה. כל תרבות בעולם שנבדקה, זה מהדהד כאיזה סוג של גן עדן, איזה שאיפה, איזה המקום האבוד שממנו יצאנו. יש פה משהו אבולוציוני כמעט, לקופים שהיינו ביערות, שהתמונה הזאת מדברת עליהם.
שאתה נתת לי את ברמת המילים של פרדייס, כן. גן עדן, כאילו שזה פרדס.
כן, המילה פרדייס מגיעה מפרדס, שזה בפרסית בכלל. אבל כן, הרעיון הזה שאיזשהו גן שאנחנו היינו בו, וממנו יצאנו ואליו אולי אנחנו רוצים לשוב. ויותר מזה, כל הרעיון של עידן חדש, New Age, זה לא שרק אם הוא דיבר על זה, אבל הוא נחשב הפופולריזטור, האיש שהביא את זה לתרבות הרחבה, כל המסורות הרוח והגנוסטיקנים והתיאוסופים והאנתרופוסופים ויונג ולבצקי, כל האגודות הקולטיות האלה באירופה מדברות על איזשהו עידן חדש שאנחנו בפתחו, גם האינדואיסטים מדברים על זה, על היוגות השונות, אפלטון דיבר על זה, על השנה הפלטונית, אבל הוא, יונג, מביא את הרעיון של עידן חדש, עידן עדלי, שאנחנו מתחילים. וזה הופך את זה, מהיום שאנחנו מדברים, כל ה-New Age, כל התנועות האלה, אז הוא שם את המילה הזאת, ויש לזה עומק עצום, כן. יש לזה חישובים אסטרולוגיים, יש לזה, וכל אחד אומר תאריך אחר, אף אחד לא יודע מתי זה באמת יתחיל. גם שטיינר ויונג, שלא אהבו אחד את השני, ככה השמוע אומרת. יש להם תאריכים שונים, שטיינר אומר שכבר התחלנו, יונג אומר שבין 2000 ל-2200 אנחנו בטרנזישן לעידן החדש, בערך 2000 שנה לפנינו. מסיימים את העידן הנוצרי, עידן הדגים, שזה באמת המזל. הדגים בא לפני דלי, לא סתם הנוצרים הראשונים, לא סתם בתאונה היסטורית, הם כולם בסמלים של דגים, זה הרי הסמל של ישו.
זה קשה לי להתחבר, אתה יודע?
כן, טוב, זה עולם אחר, יש לי איזה מאמר על זה.
כי כאילו, אני מבין את התהליך, אבל יש כל כך הרבה כוחות של לנסות לעמוד את כולם ולקבע תאריך, זה כאילו מרגיש לי משהו שהוא mission impossible.
כן, זה גם, תראה, צריך להיכנס לפרטים של זה, זה גם, אף אחד, יש המון המון תאריכים שונים, כל מסורת כולל בני המאיה, שבלי קשר אליהם, גם יש להם בדיוק אותו דבר, עם 2012, רובנו כן. שמענו, אבל זה מתיישב הכל על אותו מטה-נרטיב של חלופת העידנים, והדבר הזה הוא לא סתם המצאה, אלא זה מתכתב עם מבנים קוסמיים מדעיים בשמיים. יש אפלטון דיבר על זה, יש דבר שנקרא השנה הגדולה, או השנה האפלטונית, שאני מקווה שאני לא אסביר את זה לא נכון, אבל בגדול, הספרינג איקווינוקס, ה-21 למרץ בכל שנה, מצב שבו יום השוויון האביבי, שהיום ולילה עוברים, אז הוא קורא שאנחנו, הכדור הארץ מכוונן, הקוטב שלו מכוונן לאיזושהי נקודה בשמיים. ובערך כל 26 אלף שנה, הנקודה הזאת חוזרת על עצמה. 26 אלף שנה עם כדור הארץ מכוון אל הגלקסיה, לאיזה מקום מסוים, הוא זז, השמש זז, כן. אני לא ממש מבין בזה, אבל כל 26 אלף שנה הוא חוזר לאותה נקודה, וזה ממש נתון ידוע, ומסתבר שגם המצרים העתיקים והיוונים כולם ידעו את זה, שזה מטורף לחשוב מאיפה הם ידעו את זה. כן. אפשר לדבר גם על זה. ואת הדבר הזה אפשר לחלק ל-12, שזה בערך יוצא 2150 שנה, פחות או יותר לפי כל מיני חישובים.
למה דווקא 12?
זה, תראה, זה במבנה של, הם חילקו את זה 12 לגלגל המזלות. עכשיו, מאיפה זה הגיע, למה גלגל המזלות הוא 12, זה כבר, יש הרבה תיאוריות אפילו על הגלגל, אבל החלוקה הראשונית של מעלות וזוויות ואיך אפשר לעבוד. אבל ה-12 זה לא רק דבר מערבי, זה גם דבר פרסי, מצרי, בבלי, מאיה, אצל הרבה אנשים יש חלוקה כזאת ל-12 גופים. וכל עידן של 2000 שנה כזה בערך, מתכתב עם קבוצת כוכבים מסוימת, ולכן הוא מכונה, כאילו, זה תקופת הדלי, תקופת הדגים, ומה שממש מעניין, זה לא אומר שהמזל, עכשיו מזל שור, הוא יוצר דברים במציאות, אבל זה קצת כמו לחשוב על זה עונות, כמו שאנחנו, נכון, מתחיל החורף. אתה לא יודע בדיוק מה יהיה בחורף לכל בן אדם בעולם, אבל אתה יודע שיש קצת יותר התכנסות, קצת יותר פנימה, קצת יותר, פחות אולי מתחילים דברים, כי יותר חשוך, וקצת יותר בתוך בית, נכון? פחות כמו קיץ, אווירה של טיולים ואנשים בחוץ וימים ארוכים ויותר פסטיבלים ויותר, יש משהו שהעונות מביאות איתם, נכון? לילה מביא איכויות מסוימות, יום מביא איכויות מסוימות, ירח מלא יש לו משהו מסוים לעשות בהשפעות עלינו, נכון? לטוב, לרע, אבל יש איזה סט השפעות שנשייך לירח מלא וללילה בלי ירח.
בדיוק שלשום.
רק נגיד שכל תקופה כזאת היא משוייכת לאיזה מזל, וכמו חלופות העונות יש איזושהי אנרגיה מסוימת שצובעת את העידן באיזושהי תנועה, באיזשהו ערך. ואם מסתכלים על זה, אני רק כדי לסיים את הנקודה, אם מסתכלים על זה היסטורית, כל העידן המודרני מתחיל בשור, עידן השור, זה ממש לפי גלגל המזלות, התזוזה שלהם שור, אחרי זה אריאס, תלה, אחרי זה דגים, ואנחנו בפתחו של עידן עדלי. ובאמת זה מעניין שלפני 4,000 שנה בערך שמתחיל עידן השור, לפני 6,000 שנה, כאילו 4,000 לפני הספירה, מתחיל עידן השור, ואז אנחנו רואים כל מיני סיפורים על השור הקוסמי ועל המלחמה בפר השמיים ועל פסלים של שברים במצרים העתיקה, ואחר כך מתחיל עידן תלה, ופתאום אנחנו מגיעים לאזור של משה וכל הדברים האלה, ויש את השבירה של עגל הזהב.
ועקדת יצחק, עשה.
כן, ויש הרבה סיפורים כאלה בכל העולם, ופסלים כאלה, אני מקווה שלא בלבלתי את הנתונים, ויש הרבה דמויות מיתולוגיות אמנותיות שפתאום קופצות ומגיעות לתודעה הציבורית, העולמית, וכל מזל עם האיכויות שלו, לפני 4,000 לפני הספירה, זה היה דברים מאוד של מזל שור, של ביסוס, אדמה, והקמת אימפריות, וחומר, ושליטה בחומר. אחר כך היה כל מיני תודעות חדשות ורעיונות חדשות. בעידן תלה מגיעים גם הבודיזם, גם הדאויזם, גם ההינדואיזם מתחיל, בנייה של היהדות, הדברים בפרס, כל הרעיונות הרוחניים שאנחנו חיים עליהם היום נוצרים בעידן הזה. אחרי זה עידן הדגים. זה
ישו
כבר,
מים.
ישו כן. מים, היום קורא לזה אחים, האחים המנוגדים, או competing, כאילו, מתחרים, כי יש לנו, פתאום אנחנו נקראים לגוף ונפש, וכל הדבר הנוצרי הזה שמפריד בין הבשר הלא ראוי לבין הרוח, יש איזו הפרדה, ועכשיו אנחנו נכנסים לעידן הדלי, שזה עידן של אחדות ניגודים, לא בהכרח טוב או רע, זה פשוט איזשהו חזרה מחדש של התודעה שצוללת למעמקים של הלא מודע, ומנסה לחבר אותם אחד לשני. ויש איזה מאמר שכתבתי, שפורסם באלכסון גם, ובאתר שלי, שהוא קצת יותר עם כל הנקודות והפרטים, ואיך זה בדיוק עובד, ויותר דוגמאות בנושא הזה, אבל זה מאוד מעניין. חלופת העידנים ומה
שקורה. אני אגיד רגע, לי קשה בבייסיס שלי עם אסטרולוגיה, אבל מצד השני, את היכולת החיבור הלוגית פה, זה אני רואה, בדיוק לפני יומיים, שפתי עם דוקטור ריקרדו טרש, הרחתי אותו אצלי. מכיר אותו?
פעם.
אז עשינו פרק ביחד, והיה לנו כימיה טובה, וגם אמרתי לו, בוא נשב איזה ערב, והיינו אצלי, והיה מהמם, הערב מהמם. והיה ירח מלא, או יום אחרי ירח מלא, היה כזה פתאום אור מהירח במרפסת, וזה היה כזה איזה רגע מהמם של תאורה נמוכה, והיה איזה מומנט כזה נעים. ובדיוק דיברנו על זה, הוא אמר, איך הוא טייל הרבה בעולם, הוא אמר, כמה אנחנו לא שמים לב לירח המלא כאן בארץ, בטח בתל אביב וזה, וכמה כשאתה מטייל בחול, ובכל מיני מקומות שהם קצת יותר, מה שנקרא, קצת יותר פיריים, קצת יותר ישנים במרכאות, כפולות ומכופלות, ולא עברו את התהליך איור הזה, כמה משמעות יש לירח המלא. זה אחד מהימים היחידים בשנה שאתה יוצא ואתה רואה הכל הרבה יותר מואר, ואנשים בחוץ, ויש אירועים, ויש פסטיבלים, ויש אנרגיה מסוימת שכולם נמצאים בתוכם, וכמה אנחנו פתאום מחוברים לדבר הזה, ויש,
ואמרת את זה, וכל הפסטיבלים של בקוס והאורגיות של דיוניסוס וההשתקרות והאיבוד חושים, פתאום לילה אחד או יומיים בחודש שאפשר בכלל לצאת בלילה.
כן.
אלפי שנים שאין תאורה. אז כולם באיזה רגע, וכל הצמחים עושים ריח אחר, והכל חושים של מטור.
וזה גם חלק מהשיחה שדיברנו מקודם, המקום הזה של סינכון, של סינכון גם של האדם לטבע.
כן, למחזוריות שלו.
למחזוריות שלו, לאביב, לקיץ, לחורף, וזה גם משהו שנגיד היה לי הרבה זמן, כאנטי זה בגדים, כאילו מבחינתי בגדים לא עניינו אותי. הייתי תמיד כזה גם עכשיו, אני ספציפית עם חולצה שהיא לא בייסיקית כזה, דווקא זאת חולצה לא סטנדרטית, כאילו לא מהרגילות שלי, הרגילות שלי היו חולצות באופן יחסי צמודות, גבריות, פליין, בייסיק, שהן מבליטות קצת כתפיים, והן תמיד יהיו בצבע כחול או שחור או לבן, שהן נורא צבעים מונוכרומטיים כאלה.
נשמע שכן אכפת לך מבגדים. יש הרבה חשיבה פה.
אני עכשיו מתחיל להיות למקום הזה, כי מבחינתי בגדים היו, זה לא בגד, זה מה המהות שאני מביא. ואז פתאום, וכל מיני סיפורים על מנכלים, שוב בתור ילד שבונה את עצמו, ומתחיל, אז שומע את המנכלים שעייף את ההחלטות, ולא להחליט מה לובשים בבוקר, אלא פשוט את אותה חולצה צוקרברגים כאלה, וביל גייצים כאלה, שכאילו לובשים את אותו דבר כל הזמן, ואז הם פחות מחליטים החלטות על דברים שהם כביכול המהותיים. ובזמן האחרון פתאום מסתכל, אני אומר, איזה ניתוק מהאנרגיה של החיים.
כן, ממה מתאים ונכון.
איזה ניתוק מרגע לקום בבוקר ולשאול את עצמי, מה אני חש היום? לאן אני הולך היום? איזה אנשים אני הולך לפגוש היום? ויכולת ביטוי דרך הדבר הזה שנקרא בגד. ולייצר את הטקסיות הזאת רגע, את החגיגיות הזאת רגע, את המקום הזה של להתלבש ולהרגיש פתאום סקסי, או להרגיש שלב יותר דרך הדבר הזה, ויש התרמה, זה תורם הדברים החיצוניים האלה, וזה חיבור וסנכון חזרה לקולקטיב הזה, ופתאום כשיש ירח מלא, אני אלבש משהו אחר, ואני יודע שיש מורך מלא, כי אני מחובר, כי אני יוצר את החיבור ביני לבין האנשים, לבין האנרגיה, לבין הגן שאני נמצא בתוכו, לבין המחזוריות, לבין העונות, לבין מזג אוויר, לבין התדר הכללי, לבין...
וגם לנו הגברים יש מחזוריות חודשית ושנתית של תנועות ומצבי רוח והורמונים, כל הדברים האלה גם מושפעים, ואתה יודע שמסתכלים, דיברת על כל מיני חברות כאלה, בני המאיה למשל, היה להם ליד המקדשים, ליד הפירמידות, היה להם reflection ponds, שזה לא רק מקום יפה להרהר בו, זה היה literally reflection, היית אמור להסתכל בכוכבים שמשתקפים בבריכה הזאת, ובמקום להסתכל ככה ולשבור את הראש, יכולת לראות את הירח ואת הכוכבים, כאילו יש לך מפה, רק שהיא מראה, אז הם בונים בריכות גדולות, וככה עוקבים אחרי הכוכבים ומבינים מה קורה, שזה כאילו להיות הרבה יותר מחובר למה נדרש מאיתנו עכשיו, האם זה זמן להתחיל או לצאת או להתכנס או להיפגש או מה לעשות בכל רגע בחיים. יש לנו מדריכים שנמצאים סביבנו ואנחנו באמת מנותקים מזה רוב.
וזה חלק מאיזשהו היבריס קולקטיבי של האנושות.
כן.
של אנחנו, האדם המודע, יצרנו טכנולוגיות, אנחנו מתפתחים, אנחנו יודעים טוב יותר. מהחי, מהכדור, מהגאיה, מהחיבור רגע לדברים שהם היו, וזה לא אומר שלא צריך עכשיו טכנולוגיה, כן? אבל זה הרבה יותר מרגיש לי שאנחנו יותר מדי נשענים על התוצר האנושי, ולא מספיק מצליחים לחזור רגע ולהתחבר לאנרגיה הכללית ולמחזוריות הכללית של מה שקיים.
זה ממש גם חוזר ליונג, כי בעוד שפרויד, כמו רוב תרופתו, הדיר את התרבות האנושית ואת האינטלקט ואת מה שהגענו, יונג הבין, ואני מסכים איתו, שהתודעה שלנו היא נסמכת על הבסיס, הקרקע, השירה, התשינה והאפלה של הלא מודע. כמו שכל צמח חייב אדמה מלאה חומרים אינסופיים וחרקים ויצורים שנותנים לה בכלל לצמוח, והלמעלה זה רק התוצר הקטן שיוצא, הפרי, אבל כל העבודה נעשית למעלה, ככה גם התת-מודע שלנו. אנחנו לא, האינטלקט האנושי הוא לא, הוא לא הפסגה, הוא עוד פונקציה מסוימת של עירות, אבל אנחנו חייבים להכליל את כל מה שאנחנו. אחרת אנחנו, אם אין לנו את הבסיס הזה, אז אין לנו את הקרקע, את הדשן שממנו אנחנו שואבים, אנחנו מתנתקים. פעם, הרוח הגדולה, המילה הזאת, היה the spirit, כל הדבר שנמצא במציאות שמפעים בי חיים, שגורם לי לתובנות, להתאהבות, ללכת, להתרגש, לחלום. היום זה נהיה אינטלקט, מדעי הרוח היום זה מדעי האינטלקט והמילים והמחשבה. פעם חומר, המילה חומר היה mother earth, היה אמא אדמה, היה לזה מושג mater, אמא, רחם, זה ממש המילה mother מגיעה מאמא, מאותו שורש לטיני, זה כאילו, זה היה דבר שממנו כולנו נובעים, והיום זה נהיה חומר פיזי שאני יכול לנצל. והחיבור שלנו לתשתית של החיים שלנו נותקע. ויונג והרבה הוגים, קינגסלי שלומד עליו, ג'וזף קמבל, הרבה אנשים מדברים על זה, שהמערב הלך לאיבוד. אחרי, גם הוא נוצר, גם המערב, התרבות שלנו נוצרה מכל מיני חזיונות, מיסטים רוחניים, פיתגורס ואמפדוקלס, ועוד לפני אפלטון אפילו, וסוקרטס, כל החבר'ה האלה קיבלו הנחיות בתקסים, במיסטריות, באלוסיס של יוון, כדי לקבל ולהנחיל את התרבות המערבית הרוחנית, את המתנות של הלוגיקה, הרפואה, כל הדברים האלה, הם קיבלו בוויז'נים, בתקסים. אבל שכחנו, קיקיון. אבל שכחנו ואיבדנו את החיבור שלנו לחברה בכללותה ולכדור הארץ בכללותו. כל הקשר לדמיטר ולפרספונה וכל האלות האלה, השמנים של המזונס והנזירים הבודהיסטים בטיבט ובנפל ובהודו, כאילו מחזיקים איזה גחלת רוחנית, הם כמו איזה מדריכים שאומרים לאנשי המערב, בסדר, אנחנו שומרים שנייה על הסיפור, על מה אנחנו באמת עושים פה, בואו אלינו, אנחנו מסכימים ללוות, ללמוד, לתת טעימות מכל מיני דברים, ובאמת כל אנשי המערב הולכים ב-200 שנה האחרונות.
קצת כמו ישיבות בתחילה בהקמת ארץ ישראל.
גם מחזיקים איזה משהו, אבל אנחנו רק, ככדור הארץ, אנחנו נחזור לעצמנו רק כשהמערב ייזכר במקור המיסטי, הפילוסופי, הרוחני שלו, שגם הוא נבע ממנו, שגם הוא נולד ממנו, ונחבור לאחינו בכל העולם, ונצא ביחד לדרך המשותפת ל-what the fuck, אבל עם תשובה עולמית, של, של כל תושבי כדור הארץ, או כל היצורים המודעים, כי אחרת אנחנו סתם, מה המערב עושה? טכנולוגיה, עוד יעדים, עוד עניינים. יש גם קטע שמדברים עליו הרבה בהייטק, שאנחנו, כל דבר שאנחנו יכולים לייצר, אנחנו פשוט מייצרים, בלי לחשוב על, אולי האנרגיה הזאת לא תהיה טובה, אולי היא תוביל לפצצת אטום שתהרוס אותנו, אולי אם נעשה את התוכנת AI הזאת, אז אנחנו נמות, אבל כל עוד אפשר לייצר את זה, כולנו באינרציה מייצרים את זה, אבל אין לנו כבר חיבור ללמה לייצר משהו. ואולי יש דברים שעדיף לא לגעת בהם, לא לחתור בהיבריס, לא להתקרב מדי לשמש. אולי אנחנו צריכים לחבור לכל היערות ולכל התושבים ולכל הימים, ים, סי, וליצור איזה תודעה עם, עם מיתוס אנושי חדש, שקצת הלך לנו לאיבוד. כאילו, מה אנחנו עושים פה בתרבות שלנו? לאן אנחנו הולכים?
מאוד מעניין. אני רוצה להחזיר אותך טיפה אחורה על הרעיון הזה שנקרא צללים. אם אפשר טיפה להיכנס לתוכו.
כן. וואי, זה מאוד מעניין. באמת שומעים את זה גם הרבה על shadow work ועבוד צללים. הרבה אנשים מדברים על זה היום. אני לא יודע כמה כולם יודעים את כל הרעיונות שעומדות מאחורי זה, אבל יונג חוקר הרבה חלומות. גם של חולי נפש, גם של אנשים נורמטיביים, גם של שבטים באפריקה ובאמריקה. והוא מתחיל לראות את ההדחקה הזאת שבני אדם עושים בתרבות שלהם. והוא מתחיל לגלות שלנפש, הדברים המודחקים, זה לא שהם רק מודחקים והם במחסן. יש אוטונומיה לחלקים מסוימים בנפש.
מאוד מעניין, מילה אוטונומיה.
כן, חלקים בנפש שלנו, יש להם, וככל שהם מודחקים יותר ויותר, יש להם מנה, מה שקראו לו האנשי פולינזיה, איזשהו כוח נפשי. גם אנחנו הרי צירוף של ישויות. גם אנחנו לפעמים ככה, לפעמים כאלה, אנחנו בלחץ, או אם לא אכלנו או לא שתינו, אנחנו יכולים להתפרק ולהיות בריבוי ופיצול ישויות, או לבטא דברים שונים. ויש חלקים בנו שיש להם אנרגיה מסוימת של חיות, הם דורשים מאיתנו דברים, רוצים, קופים את עצמם עלינו. וכל הדברים המודחקים נכנסים למה שיונג נקרא הצל. ההפך מהפרסונה. הפרסונה והאגו שלנו זה בעצם המרכז של המודעות.
איפה ההפרדה בין אגו לפרסונה?
האמת שזה קצת, לפחות מה שאני קורא, זה קצת גם לי לא תמיד יושב וברור.
זה, אני לא צריכתי להתחקות אחרי זה עד הסוף.
אז אני אגיד לך, אגו...
שרגע, זה... אם אני to lay out the pieces, רגע, במודלים, אגב, מי שככה מעניין אותו, שיחפש יונג, קארל גוסטב יונג מודל או whatever, ולחפש בתמונות בגוגל.
יש קצת מוזרות.
כן, אבל אין כזה כאילו, באמצע יש את הסלף, זה דו-ממד כזה, באמצע יש את הסלף, ואז לצורך העניין זה יכול להיות או למעלה או למטה, או ימין או שמאל, לא משנה איך זה מסורטט, יש מצד ימין בעצם, מעל הסלף יש את האגו, מעל...
לדעתי זה יבלבל התמונה הזאת, כי גם אני אפילו לא, מה שאני אגיד עכשיו, לא יודע אם זה מתכתב עם זה, אז שאולי מישהו יסתכל על התמונה, אבל רק אולי נראה לי שלא נכניס אותה פה, כי היא מבלבלת.
כן, למה מבלבלת? דווקא
אותי זה מבלבל. אז אולי אחר כך...
כאילו היה לי נורא, נורא, נורא יפה, המקום הזה של יש את הסלף באמצע, ומצד שמאל לצורך העניין יש את האזורים הלא מודעים, שזה האזורים שיש בהם את השדאוס, ויש בהם את האנרגיה הגברית והנשית, וברקע מאחורי הזה יש את התת מודע הקולקטיבי, שזה כזה מסתדר לי בלוגיקה, ובפרונט יש בעצם את הסלף באמצע, יש את האגו, ומעליו יש את הפרסונה בעצם, שזה הזהות שאנחנו מונים לעצמנו, וזה הכלי הפרקטי שאנחנו מתהלכים איתו בעולם, של מי אני, מה אני, לאן אני, כמה אני ואיפה אני.
יכול להיות שרק הצורה והחלוקה לי לא תמיד ישבו מבחינה צורנית, אבל...
ואז זה נראה לי כזה נורא הגיוני שרגע, הפרסונה בצד אחד והראי שלה זה השדאוס, שאני לא יודע, שאני לא משליך על הפרסונה שלי, ואז אני דרך השדאו וורק עבוד הצללים של כאילו בעצם להשליך על אחרים, לראות מה אני משליך, איפה יש לי טריגרים, איפה דברים.
כן, תראה, האגו, זה יונג מגדיר את זה כהמרכז של המודעות. זה בעצם כשיש לי את כל המודעות שלי, והסנטר שבה אני מרגיש ממש אני, זה מה שנקרא אגו. זה בניגוד לסלף שנגיע אליו בסוף נראה לי, אבל סלף זה המרכז של האישיות הכוללת, של כל המכלול של הסייקי שלי. זה לא רק המודעות, זה כולל גם את הלא מודע בתוכו. ויש כל מיני מובנים לסלף. זה יכול להיות גם הסלף של הקיום, הנשמה האלוהית של כל הקוסמוס, לא רק האחד. זה האגו. עכשיו, הפרסונה, המילה פרסונה, שממנה מגיעה פרסונליטי, זה מילה ביוונית שאומרת המסכה, פרסונה, מסכה שדרכה הכל יוצא, הוויס שלנו.
איזה מהמם זה.
כן, אז בעצם זה המסכה שאנחנו לומדים לשים, ואני לא אומר את זה, זה לא רע. אנחנו צריכים ללמוד שפה מסוימת, קודים תרבותיים, נימוסים, איך אתה מדבר עם מישהו במסעדה או למישהו מבוגר ממך, מי אתה, אני דניאל, אני גר במצפה רמון, אני נשוי, יש לי ילד, כל הדברים האלה, זה הפרסונה, זה המשחק שאנחנו שמים כל יום עלינו, וזה חשוב והכרחי כדי להתנהל בעולם.
פרקטי, כלי פרקטי.
כן, אבל, ולא פרקטי במובן של נמוך, זה, זה, אי אפשר בלי זה. אתה לא יכול לדבר בלי זה, אתה לא בן אנוש בלי זה. זה הדבר שאיתו אתה פוגש את העולם.
והרבה מהאלמנטים בתוך הפרסונה כן. האלה, הם, אנחנו מזוהים איתם באיזו הלימה מלאה, כשבפרקטיקה, אם באמת נבחן ונתחיל לשים סימני שאלה לגבי כל מיני אלמנטים כן. בתוך הפרסונה, הם לא בהכרח כן. חלק מאיתנו.
וחלק מזה אנחנו מתחילים לראות בדיוק בחלומות, כי דרך אגב זה משהו שיום...
אז רגע, אם לפני החלומות, אם אני רגע מנסה לנסות להבין עוד יותר את הדיוק בין האגו לפרסונה?
אני לא בטוח שאני יודע עד הסוף להעביר. הפרסונה זה הדמות הפרקטית שאנחנו שמים אותה ביום-יום, ועם כל הכישורים, היכולות, הסיפור שלי. הסיפור שלי. האגו זה המרכז של המודעות, שאני עכשיו חווה משהו, ואני רואה צבעים מסוימים, תחושות מסוימות. הסנטר הזה שאני מרגיש שממנו אני פועל, זה בעצם האגו. אנחנו לא מדברים על הלא מודע עכשיו, על דברים שאני לא מודע אליהם. אפילו בחוויה, כל זיכרון, כל צבע, כל דבר שנקלט ואני לא קולט כרגע, הוא לא נמצא באגו. הוא נמצא ב-unconscious, האישי שלי. אבל האגו זה המרכז של המודעות, והאגו זה, נראה לי, אם אני מבין נכון, מולבש. זה מאוד קשה להבין את זה, כי יונג מסביר, כל פעם שהוא מגדיר משהו, הוא מגדיר את זה אחרת, בכל אחד מהספרים שלו. אז זה קשה, אבל האגו הזה מולבש נגיד בפרסונה. גם אם נגיד שזה אותו דבר, גם אם נגיד שזה שני דברים שונים, אבל מרכז המודעות שלנו מולבש בדמות שאיתה אנחנו ניגשים לעולם. הצל, לעומת זאת, ממש אם אם המודעות היא אור, אז הצל זה מה שנשאר בחושך. וזה הדברים שהדחקנו, שלא קיבלנו, שלא הסכמנו להם להיות. ודרך אגב, זה לא רק רע, כי גם הדחפים והאינסטינקטים שלנו, אם היית ילד והיה לך תחושה של משהו לא נכון, והבן אדם הזה עושה לך רע, אבל אמרו לך כל הזמן לכבד אותו ולהיות איתו בסדר, גם זה נכנס לצל, ויכול להיות שזה דברים שהיו לך לעזר בגיל מסוים, ברגע מסוים, אבל כל מה ששמת בצד, איפה אנחנו מתחילים לגלות את הצל? בחלומות. הצל תמיד יהיה, אומר יונג, תמיד יהיה באותו מין של החולם. זאת אומרת, כשאני חולם, הצל בדרך כלל יבוא כדמות שתוקפת אותי. ואם זו דמות שהיא זכרית, מישהו שפורץ לי לבית, מרביץ לי, מנסה לרצוח אותי, לגנוב ממני, לתקוף אותי, זה משהו שהצל מנסה לפרוץ ולהביע את עצמו ולחדור לתודעה שלך. ככה אתה מתחיל לזהות בין משהו שהוא צל לבין נגיד דמות של האנימה, שהיא דמות נשית. לא אומר שהיא תמיד אישה, אבל האנימה, אצל כל גבר, יש חלק מהנפש שהוא החלק הנשי, הנשמתי, הדמות המשלימה, הרי כולנו באמבריו, באובר, היינו גם זכרים, היינו אנדרוגינוס, מה שנקרא, עוד זכר ונקבה, לפני שהתפצלנו למה שיצאנו להיות. אנחנו יודעים שהאיברי מין אפילו, לכולם יש, נכון? XX, XY זה בן, XX זה בת, נכון? ואז כולנו מתחילים כזה יצור אחיד, שיש לו את ה-X הזה למשל, עד שאנחנו מתפצלים. גם האיברי מין מתחילים מאותו מקור קדום. אז בעצם הדבר המשלים של כל גבר זה איזשהו חלק בנפש שהוא יותר נשי. וגם אותו אפשר לפגוש בחלומות, בדמות אישה, בדמות נערה אהובה, בדמות אוקיינוס, בדמות הלבנה, יש הרבה הרבה דברים שאפשר לפגוש. והצל זה בדיוק באמת כל הדברים שהם לא אנחנו, מה פתאום היא, אבא שלי, אמא שלי, זה שעובד איתי, כל אלה הם קמצנים, הם רשעים, הם יהירים, אבל זה לא קשור אליי. בדרך כלל שאנחנו רואים משהו שמאוד מציס אותנו ומפריע לנו, ואנחנו רואים את זה הרבה אצל אחרים, זה מזמין, זה כמו איזה שליח שמזמין, היי, אתה רואה את זה בחוץ כל הזמן, ואתה מאוד נלחץ מזה, אז כנראה שמשהו לא יושב אצלך עד הסוף בעינן, ואתה צריך לבדוק איפה זה נמצא אצלך. וממש, איפה הנאצי שבך? זה לא רק הם רשעים, והקבוצת עם הזאת הם גונבים את המדינה, וזה, איפה כל הקבוצות האלה בצלנו? איפה כל האנשים האלה בתוכנו? כי כולם נמצאים בתוכנו. אז זה לגבי הצל, והפרסונה והאגו. יש את האנימה והאנימוס, שוב, לכל גבר יש את האנימה, שגם האנימה יש לקוח נפשי, לפעמים יכולה לדבר ולתת לנו הדרכות בחלומות, ולהגיד לנו, לאזן את התודעה, לפעמים משתלטת עלינו. ויום מסביר את זה שגבר שהשתלטה עליו האנימה, זאת אומרת, המימד הנשי בנפש הנפש הגברית, אתה יכול להיות פתאום מאוד במצבי רוח, מאוד נטוע לרגשות ולכל מיני כעס ודיכאון ועצבות ובלבול והשתנות מאוד מאוד מהירה. שוב, הוא גם מדבר משהו מאוד כללי של 1900 כזה, יכול להיות שלא הסכימו לזה היום, אבל יש תכונה של ארוס, שזה התכונה יותר נשית, שזה גם האהבה וגם הרגש וגם מצבי רוח, והיא יכולה לכפות את עצמה על גברים. ולעומת זאת נשים שיש להם את האנימוס, שזה דמות האבהית, הגברית, שנמצאת בנפש של האישה, כשזה לפעמים יכולה להתכתב איתה ולחוות ולהימשך בזכות הדמות הזאת, ולפעמים שהדמות משתלטת על האישה יכולה להיות מאוד דעתנית, שחלטנית, מאוד קרה ונחרצת וכל מיני דברים. ושוב, צריך לא להיבהל מהאמירות האלה של,
זהו, זה
של
משהו פעם, שכאילו...
אבל הלוגוס משתלט על האישה, והלוגוס והארוס נמצאים בכולנו, אבל לפעמים...
במשקלים שונים.
במשקלים שונים, וכל אחד, וכמובן שכל בן אדם הוא מיוחד ומין...
אנחנו קצת חיים באיזה תרבות כאילו מאתגרת היום של, 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 קצת נזרים מלדבר וגברים ונשים ושוויון וזה, ואני מאוד אוהב משפט של men and women are different but equal. שהזכויות, אבל בסוף זה קשה להתכחש להבנה ולתובנה הבסיסית ש... אישה שהתפתחה ביולוגית עם רחם ולשאת ודאגה וילד ורמות אוקסיטוצין אחרות ורמות הורמונים אחרים וטרייטס שגם יונג מדבר על זה, הוא לא מדבר, הוא מדבר על, הוא הביא את אקסטרני ואינטרני, נכון? אז באותם פרסונל טרייטס, היום יש חמישה שהפסיכולוגים, אני לא טועה, די מסכימים עליהם, שאחד מהם זה אינטרני ואקסטרני, ואחד אחר זה רמת agreeable ו-disagreeable, כמה אני זה. אז במחקרים נורא ברורים, רוחבית, אגב, גם במדינות הסקנדינביות, גם בזה, בכל מקום, 60% מהאנשים הם agreeable.
נכון.
ורק הגברים, הם, והגברים הפוך, 60% הם disagreeable, סטטיסטית. כן. ועכשיו, מה שיפה לראות זה, אם מסתכלים על העקומות, בקצוות, אז באמצע זה כאילו שסטטיסטית אני אכנס לחדר עם 10 נשים ועם 10 נשים ו10 גברים, אז 6 גברים יהיו דיסאגריאבל, שהם לא שועים למוסכמות, שהם מתנגדים לסטטוס קוו, שהם כל הזמן בשאלה ובחיפוש, ואצל הגברים זה יהיה 60% דווקא אגריאבל, שהן מוכנות וזה, וזה איזשהו סממן שאפשר לדבר עליו רגע על המקום של דרך הדבר הזה לקונקטיביות רגע, לכמה אני יותר מחובר, ולמה הרבה יותר נשים הן אחיות, ואז פה תמיד יש את השיחה של רגע, nature או nature, כאילו מה אם זה טבעי או שזה, ודווקא במדינות הסקנדינביות ששם יש הרבה יותר מין סוג של חופש ביטוי ושוויון ותעשו מה שאתם רוצים ופחות הסללה מאיזשהו מקום, רואים שדווקא שם הנטייה עוד יותר חזקה של, של נשים ללכת למקומות שהם יותר טיפוליים, יותר אנושיים, יותר מחברים, יותר דואגים, וזה שוב בלוגיקה הבסיסית של הדבר, בסוף נשים הם גידלו ילדים, זה חלק, זה, זה רחם, זה להביא חיים לעולם. ולהתכחש לזה באיזשהו שיח פופוליסטי, פוסט-מודרני, של כולנו שווים וזהים גם, זה פשוט להתנגד לאיזושהי אמת בסיסית. עכשיו, יש לזה מחירים בכל מיני דברים, וצריך לאזן את המחירים, וצריך לייצר שוויון, צריך לעשות הרבה דברים, אבל זה איזשהו משהו בסיסי, ואני יודע להגיד על עצמי, נגיד ש... ולא רק על עצמי, גם על המסביב, ש... הרבה פעמים מוגלה שמצטברת ודברים פנימיים וצללים שנוצרים זה מהתכחשות רגע. התכחשות אינטלקטואלית לנייצ'ר מסוים שיש בתוכנו. כן. מלייצר את ההשלמה הזאת של באמת להרגיש מה הדינמיקה שנמשכת בתוכי ולאן אני נלקח.
ממש, ואני חושב שעוד הרבה, זה גם ממש נכון מה שאתה אומר, וגם עוד הרבה לפני ההשפעות התרבותיות, לאן זה ילך, מה נעשה כיום, פוליטיקלי קורקט, אז... יש את המבנה של הנפש, שהוא תשתית, שנגיד כל ילד זכר שנולד, יש לו מפגש עם אימא, שהיא דמות מטפלת כלשהי, וזה בונה לו תשתית בנפש, נכון? הקשר הראשון שלו, אנחנו יצור שעוד לא יודע כלום, ויש לו קשר עם איזושהי דמות מטפלת, נגיד אימא ראשונית, ועל סמך המפגש הזה, כל קשר אחר עם כל אישה או דמות אחרת, שתהיה איתו בקשר בעתיד, נבנית על התשתית, על הקשר הראשוני הזה. אז יונג מספר שככה נבנית לנו ארכיטיפ, או דמות קדמונית בנפש, איזושהי הדבעה, איזה אימפרינט, כמו תבנית עוגיות כזה, איזה תבנית בנפש, צורה, שהיא בלי תוכן, אבל כל אישה שלא נפגוש אחר כך, הולכת ומתכתבת, בין אם מושלם, בין אם לא, בין אם אנחנו משליחים על זה, אבל על פי התבנית של הקשר הראשוני שלנו.
Mm-hmm.
ואותו דבר כל אישה עם הדמות הגברית. לכן אישה מסוימת יש לה את הדמות, את הקשר עם אבא שלה, וזה התבנית שלה לכל גבר אחר, ואז הרבה פעמים היא תחפש את הגבר הזה, תרצה את הגבר הזה, תיפגע, יהיה לה את אותו דפוס שעלה
או תסלידה, או תחפש הערכה מי
זה. בדיוק, ואותו דבר הגבר עם הדמות הנשית שלו, ולכל אחד יש לנו את הדמות המשלימה הזאת בנפש, שנבנית על האירועים הכי קדומים בחיים שלנו, ואז כל הזמן אנחנו מחפשים את זה, ולא סתם, אנחנו רואים איזה מישהי, ואז מתחילים להשליך עליה את כל ה... מחפשים לתפוס את זה. נכון? שיתפס ההשלכות שלנו, היא כזאת, והיא מדהימה, והיא נמצאת ככה, והיא יכולה להכיל אותי ולדאוג לי, וכל הדברים האלה. זה לא אומר שאין את זה בה, הרי חייב להיות איזה עוגן שעליו יתפסו כל ההשלכות, אבל הרבה מזה זה גם דברים שאנחנו שמים על הבן אדם שמולנו. ואז בחלומות שלנו, שזה המימד שממנו יונג הביא את כל ה... את רוב הידע שלו, והמיתולוגיות והדתות שהוא חקר.
והמון מסעות משנה תודעה כנראה שהוא עשה גם.
לא,
כן.
לא ברור, זאת אומרת, לא ידוע רשמית שהוא עשה, יש איזה חשד או השערה.
קשה לראות עם הרדבוק ועם החזיונות. ועם
לא ידוע על זה שהוא עשה, חושבים שהוא היה אצל האינדיאנים בפואבלו שבניו מקסיקו בארצות הברית, בטיול שלו שם, אז ככל הנראה הוא התנסה בכל מיני פטריות מקומיות, אבל בכל המסעות שלו הוא פשוט נכנס בחלומות, או בין active imagination, מה שהוא קרא לו, דמיון אקטיבי, והוא כמו הרבה אנשים שאני מכיר, שלא נמצאים בשום עבודה עם חומרים, ועדיין יש להם גישה די ישירה למימד הזה, אם הם רוצים. אז הוא לא מדבר על זה, הוא לא אומר שהוא עושה עם זה משהו, ועדיין בחלומות שלו, ובחזיונות שלו, הוא... פותח את המפה הזאת של הנשמה ומתחיל לדבר עם כל מיני כוחות שונים בנפש שלו ולעבור גיהנומים וגן עדן ומלמדים אותו דברים על המבנה של התודעה, על המסע שלו, על האנושות, על סמלים מיתיים מכל התרבויות השונות, כל הרעיון של מנדלה ושל המרכוז של הנפש וארכיטיפים השונים. לכולנו יש את הארכיטיפ של האם ושל האב.
תוכל להרחיב טיפה על הארכיטיפים?
וואו, זה אני, בזמן שדיברנו גם כן, הכל נשמע לי כל כך קשור אחד בשני, אין מה עם זה, ואני אומר רגע, כדי להבין את זה, היינו צריכים לדבר על ארכיטיפים קודם.
כן, מה לעשות, זה לא קורה, שיחה.
כן, כן, וואו. זה מאוד קשה להסביר, אבל זה בגדול צורות, תבניות נפשיות, או דימוי קדמון, לפעמים הוא קרא לזה, תבניות נפשיות.
מסופר סימבולים כאלה.
כן, זה רק הצורה, אין לזה תוכן, אבל בצורה הזאת יכול להתלבש כל מיני דברים. אז למשל, יש את הדמות הזאת של הטריקסטר. שזה האל הרמס היווני, או האל לוקי בתרבות הנורדית. אצל האפריקאים יש את זה כמובן, בהרבה תרבויות, גם באוסטרליה. זה הרעיון הזה של מישהו שהוא ליצן חצר, שהוא עושה תכסיסים, שהוא מבלבל, כן, שהוא בא, האמת למשל טראמפ כזה, שהוא בא והוא מפרק את המערכת, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, לפעמים כזה, לפעמים כזה, אף אחד לא יודע מה יקרה. נכון? יש לנו ארכיטיפ של הטריקסטר, מה שנקרא, זה שמשגע ומשנה את המערכת. זה משהו שאנחנו יכולים להיות, זה שאנחנו יכולים לזהות את זה אצל אחרים. יש לנו את הארכיטיפ של האם, למשל, שזה הארכיטיפ שכל דמות שהיא דמות טיפולית, דמות אימהית, דמות מכילה, מקום שאנחנו נמצאים בו ואנחנו קולטים ממישהו מישהי את הרחם הזה שעוטף אותנו, ואנחנו מלבישים עליו את כל מה שאנחנו מלבישים מתבנית של קשרים של אם או דמות מטפלת. אז יש הרבה ארכיטיפים, אין לזה רשימה סדורה. הליצן, הגיבור, הקוסם, זה נשמע כזה דברים מהאגדות, אבל באמת הדברים הראשיים שיונג עבד איתם, זה הצל, כן, הצל, הפרסונה והאנימה והאנימוס שדיברנו עליהם, וככה אתה מתחיל לעשות איזה מפה, המפה והתשתית של הנפש שאתה יכול לשים שם את התכנים שלך, ולהתחיל לראות באמת מה המבנה הנפשי שלך, איך אתה עובד בעולם, מי אתה, מה אתה יותר, ומשם לפעול בצורה... קצת יותר מודעת, להביא מודעות לחלקים הלא מודעים.
לקראת סיום, בא לי לשאול אותך, ושאלתי אותך את זה מקודם, של, בחלק הקודם שעשינו, של למה להתעסק עם התודעה. ובאיזשהו מקום אני שואל, אם ignorance isn't a bliss, כי זה כל כך יכול לבלבל ולהכניס לכאילו... לאזורים כל כך מורכבים של אולי עדיף פשוט להיות... ולא להתבחבש פנימה בתוך כל הדבר הזה, כי מה שאתה אומר כרגע זה, נזרקנו את זה ככה באלן אלן, אבל זה כל כך מורכב כן. להיכנס פנימה ולהבין את היסודות של הארכיטיפים שנמצאים בתת מודע הקולקטיבי, ואחר כך איך הם נמצאים אצלי למול החוויות הספציפיות שאני עשיתי, ואיפה אני משליך את הדבר הזה בתוך החיים שלי, ולהבין מה הפרסונה שלי, ומה הדפוסים שיצרו את הפרסונה, והאמונות, ומה המקור של הדבר הזה, בכל מישור כזה או אחר, וללמוד לפרק את זה, וגם הפחד הנוראי הזה, שיצא לי לחוות אותו של... שפתאום להתחיל לאבד את עצמך, שלהתחיל לאבד את הסלף, אני מתחיל לאבד את הפרסונה כן. שבניתי, ואני מתמזג לקולקטיב וחוזר לתוך עצמי, ובוחן רגע, רגע, אז מי אני בכלל? מה אני בכלל? זה כל כך משלב בתוכו
אבל יש לי שאלה לך, אפשר? אני שואל אותך אישית. אפשר, כאילו, האם איגנורנס, האם היא לא עדיפה? אז אני שואל אותך, אתה מעדיף?
התשובה, ויש פה שתי שיחות. שיחה אחת היא התחושה והנואוינג, והפשוט כאילו מין סוג של, זה מה שמרגיש לי. אני, גם אם אני לא מוצא לזה את הטיעון הלוגי הספינוזאי עכשיו, של הזה נובע מזה, הזה נובע מזה, וזה למה צריך להתבחבש בתוך התודעה, אני מרגיש שאני חייב לעשות את זה.
זה.
אני בתוך הקריאה של הדבר. אין לי יכולת, לא, אני לא יכול לשים עכשיו כסות על העיניים ויאללה ביי. אני חייב את זה.
היו לי הרבה, לימדתי הרבה שנים במכינות קדם צבאיות, כזה פילוסופיה, ותמיד היו באים אליי כזה חניכים, תגיד, אבל כאילו, אפשר לא חופר, אפשר להשתגע, זה, אבל אני אומר, תראי, את נמצאת פה, או אתה נמצא פה, אתם שואלים את השאלה, אתם שאלתם כל השיעור, אתם יכולים? כאילו, זה או שאתה נקרא לנסות להבין ולצלול לעצמך, או שזה בכלל לא מעניין אותך, ואם אתה, אני לא חושב שאנחנו יכולים שלא, או לפחות מי שמרגיש את זה לא יכול שלא. זה חלק מהגורל שלנו וממי שאנחנו. לנסות, זה מה שאנחנו עושים פה, מנסים להבין את הדרך שלנו ביחד. אין לנו ברירה.
כן, ומי שאין לו קריאה, הוא צריך לנסות שתהיה לו, או שהוא צריך להמשיך בתוך הווייתו.
כל מי שמרגיש
אין צריך, צריך זה מילה גדולה.
מי שמרגיש שהוא נמצא במקום וטוב ומאוזן לו והכל בסדר, אז הכל בסדר. מי שמרגיש שהוא צריך לחפש ולמצוא וללכת, מוצא ומחפש והולך ובודק. אין איזה משהו. יש אנשים שמחזיקים מבניות והכל טוב שם, ויש אנשים שמרגישים שמשהו לא עובד בגיל מסוים, ואז הם יוצאים. גם יונג מדבר על זה ש... יש כמה מודלים של חיפוש רוחני. יש את המודל של בן אדם שמתחזק את הקהילה שלו, הוא נשאר בשבט, הוא עושה את התפקיד שלו, המסורתי. הוא זה שיוצא לצוד כמו אביו, הוא מחזיק את הכפר. ויש את המסע הגיבור, את זה שמחליט לזוז מהמרחב המוכר, לצאת אל הלא נודע, להביא משהו חדש ולחזור לחברה שלו, a new man עם new insights. ואפשר לבחור בין המודלים האלה. האם אתה אחד שהוא עמוד יציב בקהילה, ממשיך את המסורת והדורות, או שאתה יוצא אל הלא נודע כדי להביא משהו חדש? שניהם חשובים. זה דרכים אנושיות.
מה בא לך להגיד לסיום?
וואו. אני בעיקר חושב אם הדברים היו ככה... כזה, אני מרגיש גם מתלהב מהדברים, וגם מתעניין, וגם כזה, וואו, אפשר ללכת לכל אחד מהכיוונים, אבל זה היה ממש ממש מעניין... ואיזו הזדמנות לשוחח על הכל, אז מקווה גם שהדברים עוברים ושמתעניינים. ושכיף להמשיך לדבר על הדברים האלה.
אני, בסוף ההגדרה שלי להקלטה מוצלחת או לא, היא האם אני התמזקתי לתוך השיחה, האם אני נהניתי, האם אני חוויתי את השיחה, ועוד פרמטר זה, האם הצלחתי להיות מספיק קשוב, ולתת רגע למרחב להיות בסנכרון. ולי היה ממש מעניין.
וואו, גם לי ממש.
ממש, ממש, ואני אתמול הייתי בדיוק באיזו חוויה כזאת של הוקרת תודה, וגם עכשיו אני בחוויה כזאת של איזה זכות יש לי כרגע ביום שלישי אקראי בשבוע, באמצע היום, לשבת ולנהל כמעט 3 שעות של שיחות על הדברים האלה. זה זכות, ואני מלא הוקרת תודה לקיום שמאפשר לי... מאפשר לי להיות שם.
באמת נגיד תודה על הקיום ולבריאה ולדבר שאנחנו חלק ממנו ולעובדה שיכולנו להיפגש ולעשות את זה. זה באמת מיוחד וזכות ואשרנו על מה שיש לנו. אין עוד מה להגיד.
תודה רבה לך על הנדיבות ועל הזמן ועל הנוכחות המנטלית והפיזית והמנטלית שלך.
תודה רבה, תודה.
ויאללה, נתראה לנו שעוד מלא שיחות קדימה, אז תכף נתחיל להוציא גם את הפרקים שלנו ב... שהם לא מתוך הפודקאסט השיעורים, אלא דברים נוספים, אז אני חושב
ש... ונגיד שאם מישהו מעוניין בעוד דברים שאנחנו עושים ולומדים ביחד כקהילה, אז מוזמנים למדרשת הלך רוח.
לגמרי. נשים לינק, ואם רוצים למצוא אותך, איפה אפשר?
אז גם יש את האתר שלי, daniel.com, שאני מפרסם שם כל מיני מאמרים ומחשבות והגיגים, וגם את האתר של המדרשה, שזה הלך רוח, COIL, שאפשר לבוא ללמוד איתנו יום בשבוע במצפה רמון. ותמיד אני שמח ליצור קשר עם כל מי שפונה ועם אנשים, זה כולנו פה ביחד צועדים, זה נראה לי המסר שאני חזרתי אליו הכי הרבה.
אמן, ואני ממש מרגיש שאני צריך להגיע לך למצפה לאיזה יום.
יס.
ממש זה צריך לקרות.
ביי, תודה רבה לך.
תודה. יאללה ביי.
ביי ביי.